ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
אוי אוי אוי, ויוסי יהושע, המכונה יושי יהושע. איפה אתה? תתן לנו אותו. מה קורה חבר'ה?
התגעגעתם?
התעוררתם? פתחתם רדיו? הכל טוב? הכל נהדר? יפה מאוד, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
ברוך השם, בסדר גמור. מה אני אגיד לך?
מה קרה?
לא יודע, הכל בסדר. תשמע, אירועים בצפון, אירועים בצפון. חיילת נהרגה, שמונה נפצעו, חיזבאללה שם זה. מה אתה אומר? מה אפשר להגיד שלא נאמר?
מה, לגבי הצפון?
כן, מה קורה?
לזה קוראים דינמיקה של הסלמה. זה המונח שבצהל לא אוהבים.
אסקלציה.
לא, אסקלציה, דינמיקה של הסלמה. כן, אני חושב, אבל אם אני מסתכל רק דקה, רק על האירוע הזה, אני חושב ש... שני דברים צריך לדבר עליהם פה, על המערך ההגנה האווירית, גם הזקה וגם כיפת ברזל. אני חושב שרקטות כאלה, בניגוד למה שניתן, זה גרדים רגילים, לא משהו מדויק. לא איזה, אתה יודע, היה את הנוטט לב.
למה החיילת נפגעה, החיילים נפגעו? מה קרה? הייתה חצי דקה.
כיפה לא לקחה אותה.
לא, אבל הייתה הזקה.
אני חושב שהייתה גם בעיה עם הזקה.
הייתה בעיה עם ההזקה?
אני חושב שגם הייתה בעיה, שני דברים. גם עם ההזקה, זה בשני מרחב השני עם כיפת ברזל, שהייתה אמורה לקחת גם במרחק, בטווח, לא איזה משהו זה, אבל יתחקרו את זה. ומה לעשות, הכיפה לא לוקחת 100%. אבל לא היה כאן משהו מדויק, אבל בעקבות זה היה גל תקיפות, ובגל תקיפות השני יש לא מעט נפגעים באזור נבטיה, ביניהם גם אזרחים, ולכן צה"ל...
זה 9 הרוגים שם?
נכון, ולכן צה"ל עכשיו בסוג של... קוננות ספיגה, נאמר זאת כך, בצפון, סוגר גם צירים.
זאת אומרת, כל הזמן מישהו נותן, נערך לקוננות ספיגה. נכון, נכון.
נכון, וכשהוא פוגע באזרחים, אז עכשיו תחשוב, אם היו לוקחים, אם הכיפה הייתה מיירת את זה, אז היינו מנהלים.
כן, ברור.
הייתה עוד תגובה כזו אחרת, מוגבלת, והיינו ממשיכים במשחק הזה, אבל היה כאן נאום של נסראללה לפני יומיים או שלושה.
כן, כן.
שהקשיח עמדות, היה קצת שחצני, ממשיך עד הסוף. הוא הולך עד הסוף מבחינתו,
מה אתה מאמר, יושי יהושע? האם אתה מאמר שתהיה מלחמה או שלא תהיה מלחמה?
תראה, אנחנו קודם כל במלחמה.
בוא, אנחנו עכשיו בחילופי אש.
אנחנו במלחמה. אני מזמין אותך לסיור, בוא נלך בשבוע הבא.
זה לא מלחמה.
בוא בבקשה, בבקשה, אני יודע מפה, בוא בבקשה, אני ואתה הולכים לסיור בשבוע, כמו שבאת איתי לשיקום, זה סיור בשבוע הבא.
אתה חושב שיש לי זמן לעלות לצפון?
מה קרה? כמה שעות חוזרים? נסדר את זה בלוז שלך בין לבין.
איך בלוז? איזה בלוז?
נסיים ב-11 מפה יוצאים, שעתיים אנחנו...
שעתיים נסיעה.
שעה וחצי נסיעה, שעתיים בצהריים,
כן.
כן, אני מחזיר אותך הביתה.
שבע
אני שם אותך במודיעין, אחרי שראית את כל הגזרה.
ברור, ואז אני צריך לעלות לשידור ולהיות כאילו בחיות והכל, אחרי
שמהבוקר... אז לא תישן צהריים, יום אחד, לא תישן צהריים.
יש לי מחויבות כלפי הצופים שלי.
לא תישן יום אחד צהריים, מה קרה? מה קרה? מה קרה? תבוא תראה רצועת ביטחון בתוך שטחנו, ואז תבין אם
אנחנו נחמור... בסדר, אוקיי.
לא בסדר, אוקיי.
גם בלבנון יש רצועת... למה? כי לא רציתם רצועת ביטחון בלבנון. אז יצא רצועת ביטחון בתוך ישראל. זה מה שקרה עם התבוסות שלכם. לא רציתם רצועת ביטחון בלבנון. היה את הארבע אמהות, והיה את השמונה הזה, והיה את כל האירועים וכל הזה, ויצאנו מלבנון. ועכשיו, במקום רצועת ביטחון בלבנון, יש רצועת ביטחון בגליל. זה המצב.
אז אני, יפה, אז אני מציע לך רק לבוא ולראות אותו בעיניים.
זה המצב.
ואז תגדיר אם זה מלחמה או לא.
זה המצב.
עם כמות כזו של מפונים, עם מערבים בשטחנו, ותגיד אם זה לא מלחמה. בוודאות זו
לא,
מלחמה.
לא, זו לא מלחמה.
סורי, זו כן מלחמה.
כשזו תהיה מלחמה, אתה תדע
לא,
שזו מלחמה.
לא, זו תהיה מלחמה שתגיע לקריות, לחיפה ואחרי זה למרכז. זה עדיין מלחמה. עבור התושבי הצפון, זו מלחמה. בסדר?
לא, זה לא... יוסי, נו בו.
בבקשה, נו בו, נו בו. מה זה נו בו?
אני יכול גם להגיד לך שאנחנו 70...
לא, לא, לא נגיד בתל אביב.
לא, אני יכול גם להגיד לך שאנחנו 75 שנה במלחמה.
לא, למה?
אנחנו במלחמת השחרור 75 שנה, זאת גם מלחמה.
תגיד.
למה? שום דבר לא השתנה.
שלוש יוגדות בצפות, תגיד. שלוש יוגדות מפנים, אתה מפנה את כל חבל ארץ שלם. אתה לא יכול לנסוע שם כבר ברכבים אזרחיים, על מה אתה מדבר? בגלל איומי נונטט, וזה לא מלחמה.
לא נריב על הטרמינולוגיה, בסדר, אוקיי, הכל בסדר.
אז אתה שואל לגבי האימור, לאן הולכים?
כן, האימור שלך. אני... האם הולכים למלחמה, מלחמה, מה שנקרא, כאילו שפותחים את האירוע עד הסוף?
אני חושב, תרחיק על להגיד, תראה, וככה, 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 ולברוח מהאימור. אני מאמר שמעריך שאנחנו נראה עוד מאותו דבר, ולא נלך ל-all out, אלא אם כן, נכנס כאן איזה משתנה, אתה יודע, פגיעה במשהו שהוא אסטרטגי, אז נגיד הם יגיבו עכשיו, אנחנו נגיבו בעוצמה, ואז זה יתרחב, זה יכול להתרחב לכיוון דרום ישראל, כיוון חיפה וכו', אבל פחות או יותר הצדדים על אותו, משחקים על אותו, באותם כללים, באותו מגרש, לנסה להיו הזדמנויות אחרות, בשבוע הראשון, ביממה הראשונה, לתקוף, כאשר לקח זמן שפיקוד צפון עמדה על הרגליים, לקח זמן שחיל אוויר עמדה על הרגליים.
גם הוא לא היה ערוך להתקפה.
מה אתה אומר?
מה אתה אומר?
מה אתה אומר?
באמת?
אז אני אתקן אותך.
עוד חיכרת מייסה.
אז אני אתקן אותך. חיזבאללה בשנה האחרונה, אני יודע, הייתה כאן התעלמות של דרג מדיני מהזרות, נכון, הצבא...
קפץ חביבי?
מה עכשיו רק דקה? לא הזכרתי אותו אפילו.
אופה, 9:10.
אבל לא הזכרתי אותו.
איזה יופי.
על מה הצבא... רגע, הצבא לא הזהיר מעזה. הצבא לא הזהיר מעזה.
נו.
הצבא דיבר על הצפון.
כן.
על זה שהוא קידם את כוחות רדואן, הקים 26...
כן.
סוג של מוצבים, לא מוצבים, זה עמדות, אתגר אותן עם מגידו, אוהלים וכו. אז הוא הציב על הגבול 15 פוג'ים. פוג'ים זה גדוד מוקטן, 350 לוחמים בפוג'. זאת אומרת, הוא היה לגדר, זה רק עניין של פרוץ, זו הייתה החלטה שלו. לא הייתה לו רמת מוכנות כזו, לא זוכר מאז ומעולם. בסדר? מבחינת לפרוץ ליישובים. הוא קיבל החלטה לא לעשות את זה. לא לעשות את זה. אחד, נגיד הוא היה מופתע, אז הוא הופתע כמה שעות. אבל... תוך 8 שעות הבין כבר מה קורה, מי נגד מי, אבל קיבל החלטה לא להיכנס, והייתה לו, היה לו לא שעת זהב, היה לו 48 שעות של זהב, והוא לא עשה את זה, והאיראנים גם לא דחפו אותו לעשות את זה. אז אני אומר, עכשיו כשהצבא לרגליים, עובד חזק, חיל האוויר מוכן, תוכניות מוכנות, פינית את הצפון, אני לא בתוך בחינה מבצעית שזה נכון לו. יכול להיות שכנסו פה שיקולים שאני ואתה לא רואים, אבל...
טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. זו הייתה שיחת הפתיחה שלנו, אנחנו מיד נמשיך אותה באירועים נוספים, אבל זה יקרה אחרי פרסומת אחת. אוי אוי אוי. טוב, תשמע, היה אתמול, הבנתי מערכון, זאת אומרת, ראיתי מערכון פתיחה של ארץ נהדרת, שבו הם אומרים כאילו את החיילים באים להודיע על חלל צה"ל, דופקים על דלת, מודיע נפגעים, ואז פותח חרדי ואומר להם כאילו, אוי, באתם לקחת אותי, זה נורא, ואני כאילו שהוא משתמט, ואז אומרים, לא, באנו, כאילו שהם באו להודיע לחלל, הם טעו בין בני ברק לרמת גן.
כן.
ואני אומר, כאילו, האנשים האלה שעושים את המערכונים האלה, כן?
כן.
כל האירוע של אלה שצועקים שוויון בנטל.
רגע, לפני זה, מה כן. לגבי העובדות? כן, מפריע לך, לא
מה?
מפריע לך
שמה?
סוגיית השוויון בנטל?
לא, לא מפריע לי.
לא מפריע לך?
לא. לא.
אוקיי, אז לרבים וטובים זה מפריע.
בסדר, למפריע, בוא נראה מי עם הרבים והטובים, לי לא מפריע.
עשה לך השבוע שעבר,
אני שירתתי בצבא,
שר,
אני הייתי קצין בצבא,
סיפר לך מקור במגזר שאתה לפעמים מייצג,
אני לא מייצג עכשיו שום מגזר, אני מייצג את עצמי. אני מייצג את עצמי. אני שירתי בצבא, הייתי קצין, הייתי בקבע, שירתתי, עשיתי פעולות, עשיתי דברים, כן, נתתי מעצמי, בסדר, אוקיי, יפה, ולא עשיתי את זה בשום נטל, עשיתי את זה בזכות, בזכות, אני רציתי לתרום למדינת ישראל, אני הייתי גאה שהייתה לי את ההזדמנות לתרום למדינת ישראל, ולא הרגשתי שאני עושה את זה, שמישהו שלא עושה את זה עושה על חשבוני.
איך זה קשור לתקופה הזו, שהמשימות גדלו וההשתמטות גדלו?
סליחה, שנייה, אני מדבר, יוסי, שנייה, כן. זו דעתי, ועכשיו כשאני מסתכל על אלה בארץ נהדרת, ממולי סגב, העורך הראשי, שהיה בתפקיד חרפת נפשו במחנה, כן. דרך דוד ליפשיץ, שרץ בשוחות במצח, כן, דרך תבדוק את כל אלה בקשת, מחיליק שריר שהיה בגלץ, וכל, תבדוק בקאסט של ארץ נהדרת, מי שם בשחקנים, באורחים, בכותבים, בקשת, מלמעלה עד למטה. כמה מהם היו בקרבי?
כמה מהם,
כן, ההורים שלהם לא ישנו טוב בלילה. כמה מהם, הם לא ישנים טוב בלילה שהילדים שלהם בקרבי? קרבי.
אז זה דיון
כן?
אחד.
כמה הם כל אלה שזה... אני רואה ציוץ של חיים לוינסון. כן, אוקיי. חיים לוינסון, אחרי שנהרגה החיילת בצפון, כן. הוא מצייץ, כמה בנות שירות לאומי נהרגו מירי של חיזבאללה על בסיסי צהל? לוינסון הוא משתמט.
אוקיי.
כאילו יש איזה קטע שככל שאתה יותר משתמט, ככה יותר... סליחה, יוסי, תן לי לגמור לדבר.
אתה נועם, נו, מה?
אני נועם, ואחרי זה אתה תינם.
בבקשה.
יש קטע שככל שאתה יותר משתמט, ככה יותר אכפת לך מהשוויון בנטל? כל האנשים האלה בקשת ובארץ נהדרת, יש להם זכות לפתוח את הפה? דוד ליפשיץ יש לו זכות לפתוח את הפה על דפיקה בדלת? למולי סגב יש זכות לפתוח את הפה? מי הם בכלל? הם היו בקרבי? מה הם מדברים על החרדים? מה הם מדברים על החרדים? שהם עשו 3 שנים, אז החרדים זה החברה הכי תורמת במדינת ישראל. נותנים יותר מכל מגזר אחר, בהתנדבות, כן, בהתנדבות במגזרים.
בוא נהל דיון עכשיו, עזוב רגע עכשיו את מי כתב ומי אמר.
הם יגידו, אני תרמתי, אני הייתי בקרבי, לא אתם. שתקו, אני הייתי בקרבי.
בסדר, אז לי מותר לזה, אתה מרשה לי,
בסדר. כל האחים שלי וכל הכיסים שלי וכל הילדים שלנו וכל המשפחה שלנו, כולם היו בקרבי, אתם לא.
אבל המחאה לא באה רק מהם. אבל המחאה לא באה מהם. הם מציפים סנטימנט. אפשר להתווכח על מי עושה את זה, ואם הוא היה בקרבי, זה דיון אחד. ואני מוכן לפתוח איתך גם את הסוגיה של מי הולך לקרבי בתוך החברה החילונית. בסדר? אבל לגבי הדיון המהותי של השוויון בנטל, לנוכח המציאות החדשה, שנגמר העידן שמילואין מקוסה 7 ימים
ב-3...
אל תגיד לי, מה הקמפיין הזה, ינון?
עוד קמפיין על החרדים.
תפסיק, ינון, עזוב עכשיו את החרדים.
אז למה לוינסון מדבר על בנות שירות לאומי? זה ציונות דתית. זה ציונות דתית.
אז אני אגיד לך משהו.
נו, זה ציונות דתית. נותנת או לא נותנת?
לא יכול להיות, ובואו נעשה פעם אחת, נשים רק דקה בצד, בואו נתחיל לדבר רגע על הנתונים, בבקשה, בסדר, פעם אחת,
לא, שיבוא שר פלסטר, ודבר איתי על בנות השירות הלאומי, שר פלסטר מהציונות הדתית, שדיבר פה שבוע שעבר, על הציונות, על החרדים, שיבוא ודבר על בנות השירות הלאומי.
אינון, נתונים, בבקשה, כמה מהבנות לא מתגייסות לצהל, בבקשה.
לא יודע.
תזרוק.
מה, מהבנות בכלל?
בכלל, ממחויבות גיוס, כן. בבקשה,
אני מקשיב. חצי בטוח לא מתגייסת.
45% לא מתגייסות. כן. לא מדברת על פטור תוך כדי שירות. כן. 45%.
נו.
35% זה סדר גודל של 80%.
נו.
זה פטור של הצהרת דת.
נו.
אוקיי?
כן.
ובתוך הצהרת דת, אתה יודע, מספיק שאת מצהירה של שבת וקשרות, אז אתה רואה את הבנות שלך לבנות שירות לאומי. אני לא רוצה שהם יכולים להיות בנות שירות לאומי. שיתגייסו לצבא בבקשה. אגב, אם אני מסתכל על העשור האחרון, יש עלייה דרמטית במספר הבנות מהציונות הדתית שכן מתגייסות לצהל. ונמצאות, כן. הדתיות, כן.
ורבות מהן גם עוזבות את הדת.
לא,
ורבות
לא, מהן לא, עוזבות... לא, כן, לא, 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 לפרויקט הלאומה, כן, לא, אז אני אסביר לא, לך
לא,
למה לא.
כן, שנייה, כן, לא, אתה יכול לא. להגיד לא, לא,
למה נספרים כן, עולים? כן. הפוך.
בסדר.
הפוך, כי הן רואות עם פרויקטים כמו הלאומה.
שמעתי אותך.
הן רואות...
אז ש... יש פרויקט הלאומה,
לא,
אוקיי,
לא
סיגרת מה זה הלאומה.
אינון, הפוך, הן רואות שאפשר לשרת בצבא.
אתה אל תגיד לי, אני יודע.
חיים דתי,
כן.
תוך כדי שירות,
שמעתי.
ולכן החברה אחת מביאה את השנייה.
כן.
זה הסיפור, ולכן יש עלייה במספר הבנות הדתיות שמתגייסות לצהל, ואתה צריך לברך על זה, ולא לדחוף אותם לשירות
אתה
הלאומי.
אתה לא יודע כמה מתפקרים מהציונות הדתית, גם תתפלן, בנים וגם בנות ייתכן, במהלך השירות
אני
הצבאי.
לא יודע, אני לא
בסדר,
יודע, אני
אוקיי.
לא יודע, גם בלי שירות
והחרדים
צבאי.
והחרדים לא רוצים שזה יקרה להם.
גם בלי שירות צבאי
הצבא,
זה קורה.
הצ... אבל שנייה, בוא נדבר על הבנים. הצבא מכין את עצמו לגיוס חרדים? הצבא מכין מסגרות, מכין מסגרות שמתאימות לחרדים? או שהצבא הזה עסוק בפרוגרסיביות? בגיוס נשים, בגיוס להטאבים.
אבל אני אענה לך על זה, בוא נהל פעם אחת דיון ענייני על זה, מקשיבים.
מה מעניין את הצבא?
אינון,
ראינו באמן, ראינו מה מעניין את אמן לפני המלחמה, במה אמן התעסק, באקלים.
אינון, תראה, מבחינת הבנים, 33% לא מתגייסים. תכף אני אגע בחילונים שאתה מדבר עליהם. 17% מחציתם תורתו אומנותו. אם אני לוקח את הלומדים, זה מחצית. זה מחצית, זאת אומרת, יש לנו פוטנציאל של איזה, מתוך ה-12,000 חרדים, 1,200 התגייסו. אז אני אתחיל על מחצית, יש לי פה עוד 4,000 שאני יכול לקחת ולגייס אותם לצבא, אוקיי? עליהם אני מדבר, ולא על הלומדים שאתה מדבר. אז בוא נמצא את ה-4,000. האם הצבא בנוי, ואני הולך פה איתך רגע, האם הצבא עדיין בנוי לגייס את כל החרדים? הנה, אני אומר לך לא. הצבא גם בשקט תתנגד למסגרות האלה, כי כשאתה מגייס גדוד של נצח יהודה, אתה מחזיק במקום השקיטה, שמשקטה, במקום מדריכת כליה, מדריך כליה, אתה מוציא שבעה סוגי כשרויות בגדוד, כשאתה מוציא את הגדוד מנקודה א' לנקודה ב', אתה מוציא את הבנות, רגע, אתה צודק, רגע, שנייה, ולכן כשהצבא אומר, או הרמטכ"ל אומר, אני רוצה לגייס חרדים, בוא נראה שבנית גם תשתית מתאימה, כי אתה מתחייב להורים,
נכון,
שהם ישרתו בלי בנות,
נכון,
ואתה במגמה של עלייה בבנות הלוחמות והבנות בשירות בכלל, אלה שני וקטורים שמתנגשים.
כי זה יעד של הצבא היה. כי זה היה יעד של הצבא, לגייס בנות. כי הצבא החליט שהוא מגייס בנות.
מעולה, מה זאת אומרת?
יפה מאוד. מצוין. אז הוא צריך להחליט מה הוא רוצה.
לא, יכול גם.
הוא צריך להחליט. שבסדר. אתה יודע מה, אני במקום החרדים הייתי מטריל עכשיו את המערכת.
ואומר, אני עכשיו מגייס שלושה גדודים.
בואו, תגייסו. תכינו לנו, לא שלושה. כל החרדים מתגייסים. תכינו לנו עכשיו מסגרות. בואו תראו שאתם מוכנים, בלבלים את המוח.
אנחנו נעלים פה דיון מקצועי עכשיו,
שנייה.
כי אם תחזיק עוד גדוד נצח יהודה, בסדר? וכשאתה מעביר אותו מנקודה א' לנקודה ב', אתה צריך לבנות לו את התשתית, להוציא את הבנות מהקו, מתקשרות יוסי, הוציאו אותנו מהקו. עכשיו רגע, הם צודקות, אבל מצד שני, אתה בא אל ההורים שלהם או לחרדים, אומרים, אתם כמדינה הבטחתם לנו שהם ישרתו בלי בנות, אז מה אתם רוצים? אנחנו אשמים שהוציאו את הבנות?
טוב.
לכן הצבא צריך להיערך לזה, אבל בואו נדבר רק דקה גם על החילונים. בתוך החילונים, וזה אתה צודק, יש לך בתוך הפטור הנפשי חרדים, וגם המון חילונים שקונים פטורים, זה דבר אחד, קונים פטור משירות.
ומשתמטים.
רגע. שנייה, אלה המשתמטים, כן, אלה שקונים את הפטור, נכון. ולא באמת בפטור נפשי, כי לא קרה, נכון. כאן משהו, הסברתי לך לפני שבוע שבועיים.
השתמטות אפורה.
יפה. ויש כאלה שאיכשהו בוחרים לא לשרת ביחידות קרביות, וזה משהו אחר, ירידה במוטיבציה לשירות קרבי.
נכון.
הם מתגייסים.
נכון.
אבל לא לקרבי.
נכון.
אוקיי, אז על זה אתה מדבר. נכון. ועשיתי לך סדר בבדולים.
סדר גמור.
ועדיין, אחרי שאמרתי לך את זה.
כן.
צריך כן את החרדים.
בסדר.
וצריך שהצבא יהיה מוכן לקלוט את החרדים.
בסדר.
יקים את המסגרות.
אני גם רואה את היחס, בדיוק כמו הציוץ של לוינסון, ובדיוק כמו היחס לציונות הדתית, לחרדים, שאני רואה כולל כתבים צבאיים שמדברים על ההתחרדלות של הצבא, והדתיות של הלוחמים, וכל הדבר הזה, שזה, בוא, הם רוצים את החרדים, הם לא יודעים מה הם רוצים. אם זה הציונות הדתית עושה לצבא, תחשבו מה החרדים יעשו ליחידות הלוחמות, אם אתם כל כך רוצים אותם.
לא, אבל הם לא יחד עם חילונים. הם יהיו במסגרות הומוגניות.
זה יהיה צבאות okay. השם.
לא, תהיה מסגרת הומוגנית. ומה לעשות? כשההרכב הוא כזה, כשיש לך צוותים שלמים, אתה יודע, באגוז ומגלם ליחידות אחרות, יש לך שם בכל צוות מניין של דתיים, כן, יש צוויון אחר לצוות. מה שפעם היה בני הקיבוצים, היום זה מעל מניין בכל צוות. כן? כולל של דג. כולל השייטת. מספרים שבעבר לא היו בהם הרבה מאוד לוחמים דתיים. וסיירת מטכ"ל, אתה גם מכיר את זה.
כן, ביחידה גם כן
שם מדדים. בוקר טוב.
בוקר טוב. תודה ששרדתם את הוויכוח הזה.
כן, אבל עשינו סדר פחות.
עכשיו בוא נשמע, עכשיו, מה אתה אומר, שר?
שר אומר שזה ויכוח סופר חשוב.
בסדר, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את רונן צור, כן, שחושף בעצם שמדליפים לו מתוך הקבינט ומתוך צה"ל, מתוך צוות המסע ומתן של צה"ל. אתם קולטים שהיחצן, כן, שלקחו אותו הורי החטופים, הוא מקבל עדכונים מתוך צוות המסע ומתן של הצבא ומתוך הקבינט. בבקשה.
לא מכיר את המושג הזה, מדינה שיש לה 134 חטופים, שמגיעה על תקן מאזינה, ולא שמה הצעה ולא מגיבה. ויש תרחיש פיצוץ של המסע ומתן. תרחיש פיצוץ של המסע ומתן, זה אומר שהצוותים יחזרו היום מחר הביתה ויגידו, אין לי מי לדבר, חוזרים לעמדת המקור. אנחנו ניזונים משני מקורות מידע. מקור מידע אחד זה המקורות המדיניים, פוליטיים, חברי קבינט והמעטפת שלהם. המקור המידע השני זאת המערכת הביטחונית שמנהלת את המסע ומתן. אנחנו אוספים את המידע, מצליבים אותו ועושים הערכת מצב מקצועית על פי הבנתנו ומביאים אותה בפניכם. אתם יכולים לקבל אותה ואתם יכולים כמובן לא לקבל אותה.
אוקיי, זה הספיק לנו. תראה,
מה הפתיע אותך?
מה הפתיע?
משפחות, רגע, משפחות לא נפגשות עם איזנקוט וגנץ?
שנייה, מי אומר, זה אומר שהם מקבלים את האינפורמציה מהם?
מה זאת אומרת? הם לא... הם לא נפגשות, הם לא אומרים להם מה תמונת מצב...
ומהצוות של המסע ומתן?
אני לא יודע, דיברת על חברי קבינט, הפגישות האלה תקופות.
חברי קבינט, ועדכון קבוע הם מקבלים מחברי הקבינט? לא הבנתי את האירוע.
מה הם עושים במפגשים? מה הם עושים במפגשים עם המשפחות? מה, הם לא מתקנים אותם מה קורה?
תגיד לי, איך הגענו לזה שרונן צור?
עזוב עכשיו, רונן צור הנציג שלהם על המשפחות עצמם.
אני רוצה להקריא לך ציוץ של רונן צור ממרץ 23. שימו לב לבן אדם, מדינה אחת, מחנה אחד, מסר אחד לנתניהו, תיזהר, פשוט תיזהר, לא תוריד אותנו על הברכיים, לא תפרק אותנו, רודנים דיקטטורים מסיימים בכלוב זכוכית, תיזהר, פשוט תיזהר, הצבא, המשטרה, השב"כ, כולם נגדך, מדינה שלמה נגדך, תיזהר, פשוט תיזהר, אתה, לוין ורוטמן בדרך למשפט על בגידה. זה רונן צור. עכשיו, איך הגענו למצב שהבן אדם הזה, אגב, הבנתי שגם גלעד שר עובד איתו, נכון?
לא יודע. פעם ראשונה שומע גלעד שר.
אני חושב שגלעד שר עובד איתו, וגלעד שר זה מהאנשים של ברק. כלומר, האנשים האלה שמובילים את המחאה, הובילו פה את המחאה, הובילו את כל הקמפיין נגד נתניהו, הם מקבלים אינפורמציה באופן קבוע מאנשי קבינט. סליחה, שנייה.
משפחות מקבלות, לא לגיטימי שהמשפחות יקבלו, לא הבנתי.
לא יודע, לא יודע.
מה, למה לא?
לא יודע.
מה זאת אומרת, אז מי עדכן אותם? את המשפחות?
לעדכן צריך לעדכן. תמיד? לעדכן צריך לעדכן. אבל התחושה היא שיש פה מידע שוטף שזורם, כן?
למשפחות.
לרונן צור, לא, למטה.
אם הם לא היו מקבלות, אז הייתי מוטרד.
למטה, למטה. והמטה הזה מנהל קמפיין נגד הממשלה. סליחה. זה קמפיין שמנהל, זה מטה שמנהל קמפיין נגד הממשלה. כלומר, מתוך הקבינט,
נו.
ומתוך הצבא, מתדלקים קמפיין, מטה, שמנהל קמפיין נגד הממשלה.
אלא אם כן, את אומרת, מתדלקים את ראשי...
הכל סבבה, יוסי, בטח.
לא, לא סבבה, אבל המשפחות זה בסדר. ברור, מה אתה רוצה?
כן, ברור.
שלא התקנו את המשפחות, לא הבנתי.
נכון?
לא.
הכל לגיטימי.
מה לגיטימי?
ודאי.
עינון. בכל האירועים, מגילת שליט, ומשפחת אברהם וסוואיד, וכל מי שדבר תמיד התקנו אותם.
לא נכון.
אז אני אגלה לך בוודאי שכן.
לא, לא כל דבר התקנו את המשפחות.
התקנו אותם, וגם בדברים מסווגים, לא הכל הם הוציאו החוצה.
יש דברים שהתקנו, ויש דברים שלא התקנו.
אוקיי.
ואין מצב...
והעדכונים היו שוטפים.
טוב, בסדר.
מה, עינון, באמת, נו.
טוב.
אוקיי, עכשיו אתה יכול להתווכח אם מעדכנים את רונן ואת גילת שר, זה משהו אחר.
מישהו הסמיך את האנשים האלה בתוך המערכת הצבאית להתקין את המטה?
אני לא אמרתי לגבי המטה, דיברת על משפחות, אתה עוד פעם חוזר למטה, אני לא יודע שמעדכנים את רונן ואת גילת שר.
אני מדבר על רונן צור.
אז עוד אוקיי, אני לא יודע.
אתה לא יודע, אז הנה הוא אומר.
אוקיי.
מה אתה לא יודע, הוא אומר בקולו.
אז אם הוא מעדכן, אז לא יודע מה להגיד.
בסדר, אז אני גם לא יודע מה להגיד. אז גם אני לא יודע מה להגיד. זהו, שהאנשים האלה, שבשפה הכי בוטה הוא השתמש בכל המחאה, הקים מפלגה, רצה להקים מפלגה, כן, דגל ישראל הוא קרא לה, נגד נתניהו, הוא היה מדבר על סרבל כתום, אתה זוכר את הציוצים שלו, כל הדבר הזה, הבן אדם הזה, כן, זה אנשים מופרעים. אתמול ברק רביד צייץ שנתניהו לא שולח את המשלחת לקהיר, אז יש אחד אוריאל דסקל,
כן,
כן? אוקיי. צייץ, ואחר כך עוד משאים את גיל תמרי, וברק רביד עושה לו ריטוויט, כן? כלומר, שהם מאשימים את ביבי שהוא רוצה את החטופים מתים. אלה העיתונאים שלכם.
לא אמרו, מישהו אמר שם ש...
כן.
ברק רביד אומרים, כתב שהוא רוצה שבי, שהחטופים מתים.
לא, הם אמרו, אחרי זה מאשימים, העיקר מרחיקים את גיל תמרי. על מה הרחיקו את גיל תמרי? על זה שהוא אמר שרוצים את החטופים מתים.
כן, אישו.
כן, אישו, נו, כן. אתה מבין את האירוע המופרע הזה? והכל, כל התקשורת, הכל עם המטה, יש פה כאילו איזה יד רוחצת יד, מתוך הקבינט, מתוך הצבא, עם אנשים, אנשים מתוך המסע ומתן בצבא, אנשים מתוך הקבינט, מטה החטופים, רונן עיתונאים, וכולם כל היום נגד ביבי, נגד המסע ומתן, סליחה, הוא מנהל מסע ומתן, מישהו שואל אתכם? הוא מנסה ומתה, הם רוצים הר הבית, הם רוצים תנאי אסירים, אז הוא לא שולח את המשלחת, ישר. שמעתי את אילנה דיין היום בבוקר בגלי צהל, שואלת כן. שאלה, כן, אנחנו יודעים שנתניהו יש לו אינטרסים פוליטיים, ויש לו זה, והוא רוצה, וכאילו הכל, הכל הנחת המוצא היא שהוא עושה את הכל משיקולים פוליטיים. אבל, היא שואלת, יכול להיות שיש פה גם דרך של ניהול מסע ומתן? זאת אומרת, יכול להיות שנתניהו גם יש לו פה אינטרסים לאומיים בתוך העניין הזה? אתם מבינים לאן הגעתם?
תראה, זה פשוט מתנגש בין הרצון שלו לשרוד פוליטית לבין ניהול עמום.
מה אתה אומר?
אמרתי שזה מתנגש בין, אנחנו יודעים שהרצון שלו לשרוד פוליטית, וזה מתנגש.
אה, רק הוא רוצה לשרוד פוליטית.
לא אמרתי, לא אמרתי. אז תגיד, מה אתה ממליץ לגנץ ולאיזנקוט לעזוב?
לא.
שישארו?
בוודאי.
אוקיי.
טוב. טוב. שנכנסה בסערה לאולפן מיכל קדוש, והיא תקרא פה כמה דיווחי תנועה, כי יש לנו גם כמה רעיונות לעשות. בוקר טוב. שלום מרב גלבוע דלל.
שלום לך.
אמא של גיא גלבוע דלל שנחטף מהמסיבה ברעים. איפה אנחנו תופסים אותך?
חזרנו מאג. הגעתי הביתה לפני שעתיים.
איך היה?
מרגש, עוצמתי.
מה עשיתם באג?
הוגשה תביעה להגשת כתבי אישום נגד החמאס, אנשי החמאס. על כל הזוועות שהם עשו פה בשביל לאוקטובר.
איפה הגשתם את זה? באיזה בית דין?
בית דין פלילי באג.
אוקיי, ומה נראה לכם? מה אומרים העורכי דין? יש לזה סיכוי? יש לזה... על כמה הגשתם תביעה? כמה אתם דורשים?
בדברים האלה אני לא מעורה, אני רק יודעת שאני מאוד התרגשתי להיות חלק. הקהילה גם כן ההולנדית קיבלה אותנו מדהים. מדהים, 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 מדהים. והתביעה עצמה מעוררת אצלי התרגשות מהמקום הזה שיש לנו איפה להשמיע את הקול שלנו, ולהזכיר לכל העולם את מאורעות של השביעי לאוקטובר.
שזה משהו שאסור
לשכוח.
איך
אני? אתה שומע? קשה, קשה. קשה
מה, לשכוח. את כאילו בתקופה שזה כמו בתוך מערבולת?
אני בתקופה שאין לי את הבן שלי בבית. לקחו לי את הנשמה, לא את הלב. והבן שלי לא בבית, והבן שלי סובל. ואני מתגעגעת, ואני רוצה אותו. וקשה, קשה מאוד 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 מאוד. זה כבר כמעט בלתי אפשרי.
ספרי לנו הדבר, עליו.
לספר עליו, וואו.
בוודאי.
גיא גוש שלי מהמם. גיא גוש שלי זה ילד, כל אמא אומרת שהילד שלה מהמם והוא ילד פלא, אבל הוא באמת ילד מיוחד. יש לו לב ענק. ילד חברותי, חייכן. כל הזמן עם כדור ביד. מנגן על כלי נגינה. למד יפנית. הוא באפריל היה צריך להיות... אני מקווה שבאפריל הוא דיה ביפן.
בעזרת השם.
כן. ילד מאוד משקיע, מסור. מאוד מאוד מחובר למשפחה. ילד מוצלח.
כן, הווידאו שלו הוא מזעזע, של החטיפה. הוא כל כך קשה.
מאוד, כן. מאוד. לראות את הפנים של הילד שלי, שהוא תמיד 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 מחייך וצוחק, מבועת כולו.
כן, כן.
כן, זה קשוח, מאוד קשה. ובכלל, עכשיו מה שעובר שם.
ברור. תגידי, איך את עם המטה, את חלק מהמטה של המשפחות, את לא איתם, את כן איתם?
קודם כל אני חלק, נגזר גורלי, ואני חלק ממטה של החטופות, של החטופים. יש דברים שאני עושה איתם ביחד, יש דברים שאני לא עושה. מתי שזה תואם את הדעות שלי ואת הרצונות שלי, אני עושה יחד איתם. ואם לא, אני עושה לבד. לפני יומיים היה לנו יום מאוד מרגש בגן הבוטני. בזכות המנהלת של הגן.
בגן הבוטני בירושלים?
כן, בירושלים, כן, בזכות טל המהממת שכיבדה אותנו, וסגן השגריר היה, טיילנו, ראינו את הפריחה של פריחת הדובדבן, משהו שמאוד עשה לנו טוב, כאילו להיות בתוך החוויה של גיא.
כן.
אנחנו מתנדבים עם חיילים, עושים הרבה דברים טובים. ברגע שאתה עושה טוב, נשאר לך כוח.
כי יש משפחות נגיד שחוסמות כבישים וכל מיני כאלה.
לא, אני לא בעניין.
כן.
אני ממש לא בעניין.
למה?
כי אני לא חושבת, תראה, שוב פעם, אני לא יכולה להגיד למשפחה שחטפו לה את היקר לה מכל מה לעשות. אבל חסימת כבישים זה רק מפריע לשאר האוכלוסייה ולשאר האזרחים, ואני לא בעד. יש לנו הרבה 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 דרכים להביע את הכאב שלנו, את הרצונות שלנו. חסימת כבישים, לא הייתי רוצה שיעשו לי את זה, ואני לא אעשה את זה לאחרים.
יש לך תחושה שמתנהל קמפיין נגד המשפחות?
זה מדובר, לא הרגשתי את זה. אני חושבת שיש פה, יש לכל בן אדם את הדעה שלו, ואני אקח את צביקה מור, שזה איש שאני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת.
אני לא מגיעה ל...
כן, אני לא מגיעה לרמה שלו. יש לו דעה שהיא מנוגדת אליי, כלומר אני לא בעד הפסקת המלחמה, אבל אני אם יחזירו מחבלים, תמורת בן שלי, אין לי בעיה עם זה. אז אני לומדת לקבל כל אחד את דעתו, ומשתדלת להישאר חזקה בשביל גיא.
אבל לא הרגשת קמפיין נגד המשפחות?
לא, אני אישית לא. היו אנשים שקיבלו הודעות אס-אמס.
כן?
ככה נאמר במטה, אני לא קיבלתי, לא
מה,
ראיתי.
מה, הודעות נעצה?
הודעות מהשר. בן גביר?
לא הבנתי.
הודעות מהשר, לא נעצר.
מהשר בן גביר ש...
כן, שהוא מתחיל קמפיין, כלומר, נגד החזרת מחבלים, כאילו, נגד העסקה. עכשיו, אני לא רואה בזה קמפיין. וזו דעתי אישית.
כאילו הוא הודיע למשפחות שהוא הולך לעשות קמפיין נגד עסקה של שחרור מחבלים.
אני לא חושבת שהוא הודיע. העניין של הקמפיין זה משהו שיצא מתוך המטה. אני לא בטוחה שרצו לעשות קמפיין, אבל קיבלו משפחות אס-אמס שבן גביר דוחף לזה שהעסקה לא תתממש.
כן, אני חושב שהוא גם הצעיר את זה. כלומר שהוא נגד עסקה, הוא קרא לזה מובקרת. הוא אמר את זה באון קאמרה ואון רקורד.
נכון.
כן. בסדר, מרב גלבוע דלל, אנחנו איתך, מחזקים אותך, ובעזרת השם שתיפגשי עם גיא בריא ושלם בקרוב.
אמן, אמן.
תודה רבה לך, תודה.
כל טוב, להתראות.
להתראות, פרסומות. שלום לתת אלוף במילואים יובל בזק.
בוקר טוב.
לשעבר מפקד חטיבת החרמון ומגד 51.
בוקר טוב, אינון ויוסי.
והיום ראש מטה במילואים של אוגדה 91, הוא הצל של קלפר.
אוקיי.
שצריך לקרוא לו קלפר.
שצריך לקרוא לו קלפר. ואז כלומר, אתה אפשר להגיד יחסית מעודכן על מה שקורה בצפון.
די מעודכן, אפשר לומר, כן.
נו, אז מה קורה בצפון?
בצפון יש מלחמה. מלחמה אינטנסיבית, אמנם בלי תנועה של כוחות, מלחמה שמתנהלת באש משני צידי הגבול, בעצימות מאוד מאוד גבוהה, אפילו יחסית לימים של רצועת הביטחון שכולנו זוכרים.
טוב מאוד שפתחת את זה כך, כי בתחילת השעה אינון חשב שלא מדובר במלחמה בצפון, איזה אימות מוגבל או איזה. אז טוב שהסברת, התחלת עם זה.
הוא מתכוון שטוב שהיית בדעתו, זה מה שהוא מתכוון.
בדיוק, לא, הוא אומר לך את התלוף שנמצא שם היום הראשון. אז תאר לנו קצת את המציאות.
טוב, תשמע, ואני עניתי ליוסי שלא רצינו רצועת ביטחון בלבנון, אז קיבלנו רצועת ביטחון בגליל.
כן, לצערי אנחנו נמצאים במציאות שבו הגליל מפונה כמעט לחלוטין מתושביו. שבתים אזרחיים ועסקים אזרחיים וחקלאות אזרחית נמצאים תחת אש ותחת איום של חיזבאללה, ולצערנו מדי פעם גם זה גובה מחירים בנפש, גם מחיילים וגם מאזרחים. מן העבר השני, צהל פועל באינטנסיביות ובעצימות הולכת וגוברת כנגד חיזבאללה וגובה מחירים גבוהים.
שיכול להיות שלא משווקת? שיכול להיות שהציבור לא מבין את ה... אתה יכול לתאר לנו את המחיר שגובים מחיזבאללה?
כן, תראה, חיזבאללה משלם במחירים חסרי תקדים בהיקפים ובבחירות של האנשים שנהרגים לו. אלה לא מספרים שחיזבאללה הכיר, זה לא מספרים שחיזבאללה חשב, אבל צריך לומר, אני רוצה לשים את זה רגע בקונטקסט הנכון, כי בסופו של יום... אנחנו מנצחים ברמה הטקטית כל יום, בכל קרב, אבל המציאות האסטרטגית היא מאוד מאוד מדהיגה.
תסביר.
מציאות שבה, כפי שאמרת, אינון, שרצועת הביטחון היא בתוך שטח מדינת ישראל, שבו יישובים מפונים, שבו אנחנו לא רואים עדיין את המציאות או את ההתקיימות של התנאים שיאפשרו להחזיר את ה... את תושבים, את לבתיהם, את המשקים ואת התעשייה לסדרה. אלו הם דברים שאנחנו נצטרך עוד לעבור כברת דרך במציאות הביטחונית כדי לאפשר אותם. וזה בהחלט מדאיג.
תגיד, יובל, אתה חושב שזה יחייב אימות יותר נרחב או שאפשר להגיע להסכם ברגע שתיעצר הלחימה? ואיזה הסכם אתה רואה?
תראה, יש כאן שתי שאלות. אחד, מה המציאות הביטחונית שתאפשר את חזרת התושבים? ושתיים, מה המציאות הביטחונית שאנחנו רוצים לייצר פה לאורך זמן? לפעמים אנחנו מתפתים לייצר לעצמנו שקט לטווח הקצר. ראינו את זה במדיניות הביטחון בשנים האחרונות. אפשר להשיג שקט מכיוון שגם לחיזבאללה, כשתיגמר המלחמה, יהיה אינטרס לשמור את כוחו בדרום לבנון. ויכול להיות שבתנאים האלה באמת אפשר יהיה לייצר מציאות ביטחונית שתאפשר את חזרת התושבים. השאלה היא, והשאלה בביטחון לאומי בטווח הארוך. ובטווח הארוך בסופו של יום אין דרך, אין שום דרך להסיר את האיום שחיזבאללה, או יותר נכון איראן, בנתה על גבולנו הצפוני בלי להפעיל כוח. וכוח משמעותי.
כן, אבל...
גם השאלה אם אנחנו עושים את זה עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שנתיים, היא שאלה של אסטרטגיה, והיא שאלה של תנאים.
אבל יובל, נכנסת לאימות איתם, בסדר, למלחמה כוללת, ונגיד והצלחת לגרוע להם 30% מהיכולת, אתה עדיין לא משנה את המציאות, כי גם בסוף אנחנו נחזור לאותו הסכם, לסכם כזה או אחר, ותצטרך לאכוף אותו, וזו השאלה, גם מי יאכוף אותו? זה לא שאתה אומר עכשיו, זה איזה איום כמו מול חמאס, שאתה יכול למוטט אותו. כשיש לו 150 אלף רקטות, אז השגת אותו קצת, אתה לא תפנה את כל התושבים ממרון הרס ומבינג'בל, אוקיי? הם יחזרו לשם, הוא יהיה מילואימניק של רדואן, המציאות קצת יותר מורכבת, אז אי אפשר לספר, אתה מבין, לתאר לציבור, שיש איזושהי פעולה כזו שתשנה את המציאות לחלוטין.
יוסי, אני רוצה לחזור לתפיסת הביטחון של בן גוריון. מדינת ישראל בשנות ה-50 התמודדה מול צבאות ומדינות שהיו גדולות עליה בסדרי גודל. היא הבינה שאין ניצחון מוחלט במובן של אני עושה מהלך אחד וזה נגמר. אבל יש ניצחונות של פעם אחר פעם שבסופו של דבר גורמים לאויב להבין שבכוח הוא לא יכול להביס אותך. את המסר הזה צריך להעביר לא רק לחיזבאללה, את המסר הזה צריך להעביר לאיראן. כי כרגע, ככל שאיראן מבינה שמדינת ישראל לא רוצה מלחמה, לא רוצה לשלם מחירים, לא מוכנה לשלם את מה שנדרש כדי להשיג את האסטרטגיה האיראנית המתפתחת אחורה, ככל שאלה יהיו החדשות בסוף האימות האלה, אלה יהיו חדשות מדהיגות.
אבל פרקטית,
לא לשנה שנתיים הקרובות, פרקטית, אני אסביר לך
בבקשה.
פרקטית. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל דיברה על הכרעה, והיא דיברה על הכרעה פעם אחר פעם. האם מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, יכול להכריע את חיזבאללה, בדרום לבנון, השאלה היא, התשובה היא חד משמעית, כן.
מה זה אומר להכריע?
האם הדבר הזה, להכריע זה אומר לטפל, בוא נגיד ככה, לכבוש את דרום לבנון, לטפל ביכולות המרכזיות של חיזבאללה, מדרום לליטני, חלקם, אני מניח...
נו, אבל לחיזבאללה זה...
גם במחיר של העורף.
לא, לחיזבאללה זה גם בעומק, זה לא רק דרום לבנון. זה
ברור לגמרי, אבל צריך להבין עוד פעם, ינון, עוד פעם צריך לחזור לתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, היא לא דיברה על ניצחון וגמרנו, היא דיברה על הכרעה שגובה ממנו מחירים, שפעם אחת משיגים אותו אחורה, כלומר הוא יצטרך שנים והשקעה בשביל לשקם בחזרה את היכולות שלו.
נו, אתה עושה לו את זה עכשיו. עכשיו אתה עושה לו את זה.
אתה לא עושה את זה עכשיו.
נו, כי המחיר יהיה מאוד יקר, יובל, נו, יהיה ירי רקדות לקריות, והעורף יחטוף מכה. בסדר?
אני רוצה לספר לך משהו, יוסי. אני רוצה לספר לך משהו. הרי זה בדיוק כל הדברים האלה וכל השיקולים האלה, אלה דברים שאמרנו כל הזמן, כל שנה מהשנים האחרונות.
אבל גדלה כאן מפלצת מאז 2006 של 150 אלף רקטות, אז מה תעשה?
היא גדלה בגלל שאנחנו לא פעלנו. עכשיו, מה אתה מציע? להמשיך לא לפעול?
לא, אני רק יודע...
הרי בסופו של דבר צריך להסתכל פה על הדינמיקה.
אז אני יודע שבתוך שנה, שנתיים עם לייזר פלוס עוד מערכות הגנה... אוקיי, ובניין כוח נורמלי של הצבא שלא נשמח ב-100% על האמריקאים, אלא קצת פחות, אז אולי תהיה במצב קצת יותר טוב עם לייזר ויכולות הגנה כאלה ואחרות.
קודם כל אני לא שם את הנקודה מתי, אמרתי, יכול להיות שזה עוד חצי שנה, יכול להיות שזה עוד שנה. מה שאני מדבר בסופו של דבר, שצריך להבין, וכולנו חייבים להבין, שאנחנו כנראה לא נמלט מהעימות הזה. אנחנו לא נמלט מהצורך להביס את חיזבאללה, אנחנו לא נמלט מהצורך להחליש את האיום האיראני, אנחנו לא נמלט מהצורך להבהיר לאיראנים, להעביר מסר, אגב לא רק לאיראנים, גם במזרח התיכון, שישראל נחושה להגן על ביטחונה.
יובל, למאזינים שלנו שאולי לא מכירים, לא יודעים, אתה גם אביו של גיא לוחם גולני שנפל בתחילת המלחמה, וזה תפס אותך בכלל... בצפון, נכון? באותה שבת אתה בכלל גייסת?
נכון, בשביל באוקטובר בערב. נכון.
איך אתה?
איך אני? שאלה מורכבת. רכבת הרים, זה התחושות. מצד אחד, גאווה גדולה ומשמעות אדירה באופן שבו גיא לחם ובדרך שבה הוא נהרג. הוא נהרג בקיבוץ כיסופים, בלחימה, נגד מחבלי נוח'בה. בגבורה באמת יוצאת דופן שלו ושל החברים שלו. אז זה גורם לנו גאווה, גורם לנו גאווה במה שהילד הזה היה ובאופן שבו הוא פעל. ומצד שני הכאב הוא עצום, החלל הוא עצום, וככל שאנחנו הולכים בדרך שאף אחד לא רוצה ללכת בה, התחושות האלה והעיכולים האלה והפיתולים האלה של רכבת הערים הופכים להיות מורכבים וקשים יותר.
כמה אחים יש לגיא?
לגיא שתי אחיות, אחת יותר גדולה, אחת יותר קטנה, הוא היה ילד, ילד הסנדוויץ', הבן בין שתי בנות.
ואתם עושים, יש לכם כמה פעולות הנצחה, נכון?
יש לנו הרבה פעולות, אנחנו בעיקר מנסים להחיות את הרוח של גיא, גיא הילד עם רוח הילאית, גם בחברות שהייתה לו, גם בתחביבים שהיו לו, גם בהומור וב...
אנחנו חייבים, פשוט נגמרה לנו השעה. תת-אלוף במילואים יובל בזק, באת הסגן של קלאפר ב-91 ולשעבר מפקד חטיבת החרמון וגדוד 51 ואבא של גיא, השם ייקום דמו. תודה רבה שדיברת איתנו, תהיה חזק.
תודה לכם ויום
טוב. אנחנו צריכים אנשים כמוהו בהנהגה, כמוהו כמו שמחי גם.
כן, אני חושב ששמחי בכיוון,
בכיוון, ואני מקווה שגם יובל יהיה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
יושי,
מה קורה?
מה קורה? בוא, האמריקאים הביאו עוד תוכנית, ראית?
כן.
אוי אוי אוי, עוד תוכנית שלום של האמריקאים. באמת לא היו לנו 400 אלף בבית הכברות של תוכניות השלום האמריקאיות.
הכנת דגל ואימון למדינה?
מדינה פלסטינית כבר יש? הביביסטים צריכים להגיד להם תודה. הכתירו את ביבי לראש הממשלה הבא. זהו, נגמר. עכשיו, אם היה ספק, כאילו, הרי מה, זה משחק לידיים של ביבי.
למה, אתה רואה את גנץ מסכים למדינה פלסטינית? לא הבנתי.
ודאי.
גנץ ואייזנקוט, אחרי המציאות, אחרי השבעה באוקטובר,
כן,
הם יצאו
עכשיו. כן, אחרי, הנה אמריקאים, אחרי השבעה באוקטובר, תראה את ה... אחרי,
לא דיברתי על אמריקאים.
ברק אתמול דיבר על מדינה פלסטינית.
אז ברק דיבר על זה,
ברק אתמול אמר שצריך בחירות עד יוני.
אתה רוצה
להציב... ומה ההבדל בין ברק לאייזנקוט ולגנץ?
אתה רוצה לשים את ברק
מועמד?
כמה ברק שווה?
מה ההבדל בין בגנץ
לגנץ?
מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם?
בוא נשמע, נשמח לראות.
על מה אתה מדבר, יוסי?
בוא, שגנץ יגיד את זה, בוא נראה מה המצב.
גנץ יעמוד מול הלחצים האמריקאים נגד מדינה פלסטינית?
תגיד, מי יסכים מדינה פלסטינית? אתה רוצה...
צחקת אותי.
הבוחרים שלו בכפר סבא, סניף מרץ בכפר סבא לא יצביע לדבר הזה, על מה אתה מדבר? אתה רואה מה קורה בכל הערים שגובלות לגבול? תגיד, על מה אתה יודע? אני לא איתה, אין סיכוי שזה יעבור. איך זה יעבור פה בארץ? אנשים שהצביעו, אנשים שחשבו, שהאמינו בזה. היום כל לילה הם שומעים חפירות, משגעים את אוגדת היוש. תבואו לפה, תבואו לשם. יש חפירות, יש מנהרות, אל תצאו משם. איך פחות צהל יכולים לצאת משם? או שיצאו מג'נין? מה אתה רוצה? מנהרות לתענכים?
אז אני
עובדה
שאני מדבר איתך, כל אולמרט, ברק, כל אלה שזה...
אולמרט, ברק, דיברתי על גדי אייזנקוט.
גדי אייזנקוט לא בעד מדינה פלסטינית,
אני לא שמעתי אמירה כזאת, בוודאי לא אחרי המלחמה.
נו, בסדר, לא שמעת.
לכן זה לא שמעת. אחרי המלחמה, אתה רואה מישהו יוצא? מה המשמעות של מדינה פלסטינית? הכל יש להם, מלבד...
יוסי, אתה חי בסרט. אתה חי בסרט.
בבקשה.
ודאי שהם בעד מדינה פלסטינית.
בסדר גמור.
ודאי.
את החלטה בוודאי. בוא נראה.
ודאי, הם תמיד היו, הם תמיד היו, כן, והם בעד מדינה פלסטינית.
נגיד, נגיד, אני לא יודע, אבל אני משאיר את זה כי אני לא זוכר, בסדר? אני לא מאמין. בוא, אני לא מאמין, תעשה גוגל, לא משנה, אבל בוא נראה, בבקשה.
כן.
אני רוצה לראות שאחד מהשניים אומר עכשיו, אחרי שבעה בחודש, אומר שמחשב בעד מדינה פלסטינית. הנה, יאיר
לפיד אמר שהוא בעד שתי מדינות, אחרי השבעה בחודש.
בסדר, אז תורף, הוא הלכה ספרתי.
בסדר.
בסדר גמור. שיגיד את זה עכשיו.
אז אתה אומר אף אחד לא, אז אני אומר לך זה, אז הוא לא.
תגיד מי המצביעים שלו.
אז הנה אני אומר לך, יאיר לפיד אמר. יאיר לפיד אמר, אני בעד שתי מדינות.
איפה שיגיד את זה לתושבי ראש העין, שיגיד את תושבי פתח תקווה,
שיגיד את זה. יאיר לפיד אמר את זה.
מעולה.
אמר, אני בעד שתי מדינות.
אוקיי. עם כל המשמעויות, כן, הרי מה המשמעות של מדינה פלסטינית? הכל יש להם כבר, מה יש להם, מה חסר להם?
צבא.
יפה מאוד.
כן.
וחופש פעולה שלנו.
כן.
ונתנו להם לעבוד בג'נין.
בסדר, אולי ניתן להם עוד נשק.
אוקיי.
איי, למה? למה זה מגיע לי? למה?
מספיק.
יוסי, תראה, יש לנו שעה שלמה להעביר ביחד.
דבר, מה?
בוא, בואו נצא לפרסומת אחת.
אחת אבל.
אחת. אוי, אני רוצה את הניר גורדון הזה, שר. איפה הניר גורדון הזה? איפה אני... טוב, אני מוצא לך אותו כבר. כן, טוב, מצאתי את זה.
מצאת אותו?
כן, בשנייה.
תגדיר רק מי זה, אנשים מזלינים.
לא, לא, קודם כל אני מעביר לשר. יש פה עבודה מסודרת. שר יכין את האינסרט.
ספר לנו עליו. מי הוא האיש שאנחנו מקדישים לו עכשיו את פתיחת התוכנית?
הרדמנים האלה, נו, הם עשו כנס תקווה, הם עשו כנס תקווה לפני איזה יום יומיים, היו שם 500 איש, תכף תשמע גם למה מחו כפיים, לאיזה דברים מחו כפיים. עכשיו חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, התרללת הולכת וגדלה. התרללת הולכת וגדלה. אני, תכף אתם תשמעו, טוב, תכף אני אספר לכם כל מיני דברים די מעניינים, אבל...
בוא נשמע, אבל רק תספר לנו מי הוא בדיוק האיש שאנחנו...
אני לא יודע בדיוק.
אנחנו לא יודעים, אז אנחנו סתם לשמיע זה.
בוא נעשה גוגל, בוא נעשה גוגל, שנייה.
בבקשה.
ניר גורדון, כן, המחאת קפלן.
בבקשה.
אוקיי, מחאת קפלן. עכשיו תקשיב למה הבן אדם אומר, בסדר? בבקשה. רגע, מתקשר.
רק על נרטיב.
מאבק
על נרטיב, והמלחמה שלנו מאז השביעי באוקטובר היא אולי נראית מול החמאס, אבל בואו, המלחמה האמיתית היא מול אויב מבפנים. היה לנו עכשיו עם זום עם תומאס פרידמן, המלחמה היא מול ביבי נתניהו והממשלה שלו, ו... החמאס לא מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, הוא עשה לנו דבר נוראי, אבל אחרי שמעתי את מאי על מה שקרה ברואנדה, זה באמת כאין וכאפס. המלחמה האמיתית שלנו היא זה מול ביבי נתניהו, סמוטריץ' בן גביר, וצריך אותם להפיל עד שלא נעשה את זה, לא נצליח להגיע להישג הנדרש. אבק על נרטיב.
כן.
כן, בבקשה.
יוסי יהושע, כן. ידיעות אחרונות.
כן.
בבקשה.
חמאס, הדבר היחידי שיכול להגיד לך שחמאס הוא לא איום קיומי לגבי היתר. אמרתי לך,
הוא אמר אגב שהוא ראה מה שעשו, הוא שמע מה שעשו ברואנדה, מה שחמאס עשה לנו זה כי היו חפש.
אינון, אני אמרתי לך משהו לגבי חבורת הקיצונים במחאה, הם אלה שמתדלקים ומשאירים את נתניהו בשלטון. מה לעשות? הם לא מבינים את הסנטימנט, כמו שאלה שקוראים לגנץ לצאת. לא מבינים, כשגנץ עולה בסקרים,
שבאת שמחו לו כפיים שם?
מה אני אעשה? נו, מה אני אעשה? אז מה? גם יש גם לפעמים מפגינים.
שהאויב האמיתי הוא לא חמאס, אחרי שאנסו פה נשים, רצחו תינוקות, אחרי שזה, הוא אומר, האויב האמיתי זה לא חמאס, זה ביבי ובן גביר וסמוטריץ'.
שלא יודעת איך להפיל את נתניהו, מה לעשות? והם משאירים אותו. נוגעים בתפילין, נוגעים בשבת, נוגעים בשמחת תורה, נוגעים במה שאתה לא רוצה, והכופר נתניהו, שמה לא ולדעת, מחבק את כל
לא,
הזה,
לא, יודע לא, 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 אל תזלזל. אל תזלזל אוקיי, מה לא
בסדר,
ולדעת.
בסדר, בסדר.
כן. בסדר. אז בואו אני אספר לך משהו. נציג. אני בערב שבת, היה לי סיפור, סיפרתי את זה אתמול בפטריוטים, אני אספר את זה גם פה.
בבקשה.
בליל שבת היה לי, אני בא לבית כנסת, ויש איזה בחור אחד שמדי פעם מגיע, וידעתי שהוא מהאקדמיה, עכשיו ידעתי שהוא מתעסק במדע, לא ידעתי בדיוק מי הוא, אבל כאילו היינו אומרים שלום שלום כזה, אתה יודע, בבית כנסת. ובליל שבת האחרון, אחרי התפילה, אתה יודע, יוצאים החוץ אל הרחבה, ויש מינגלינג כזה, אתה אומר שלום לאנשים, שבת שלום לאנשים, לא חוצה להם ידיים. אני בא ל...
במיוחד שהשבת מוקדמת, ויש עוד זמן לעשות את זה.
כן, בדיוק, יש זמן, וזה נחמד כזה, לפני שהולכים הביתה. אז אני בא, אני מושיט לו יד, אני אומר לו שבת שלום, הוא משאיר לי את היד באוויר. אני כאילו לא הבנתי, כי אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאני פוגש אותו, זה לא הבנתי מה האירוע. אז אני מסתכל עליו, הוא לוקח את היד אחורה ואומר לי, לך אני לא לוחץ את היד, אתה יותר גרוע מסינואר. אז אמרתי לו, מה? אתה גם בטח מאלה שבעד אחדות ובעד שלום וכל הדבר הזה. אז אמר לי, לא, איתך אני לא רוצה אחדות, אתה יותר גרוע מסינואר, וזה אמרתי לו, טוב, אתה מופרע, והלכתי. ואז לפני איזה יום יומיים דיברתי עם מישהו מהבית כנסת, אמרתי לו, תגיד לי, מי זה הבחור הזה שכך וכך? אז התברר לי שהוא נכד של ליבוביץ'. הוא נכד של ליבוביץ', והוא אח של אחת משלום עכשיו, מהצוות מעקב התנחלויות, יש איזה אחת חגית אופרן,
ש... מה, ותיקה, מה, תקופה שאתה היית כתב שטחים,
אלה שהשטינקרים של ההתנחלויות, של כל בית שהיו מדווחים לכל העולם.
תגיד, מה, תקופה שאתה היית כתב שטחים, אתה עכשיו...
אז זה מה שיצא מלייבוביץ'. זה מה שיצא מלייבוביץ'.
תגיד, אבל...
זה, אתה מבין מה יצא? אתה מבין מה יצא מלייבוביץ'?
תראה, דיברתי על הקיצונים במחאה. אתה לא חושב שיש משהו קטן אולי לפעמים בהתנהלות, קטנצ'יק בהתנהלות שלך, שהיית יכול למתן אותה, ולמתן את השיח, ולא להקצין, ולדאוג לאיחוד, ולא לפירוט, אולי מעט, טיפה, משהו שאפשר היה לעשות.
א', ברור שכן, כלומר, okay, ברור
בוא,
ש...
בוא, כי דיברת על, על, על הקיצונים שם, אני רוצה לשאול כן, אותך.
כן, אבל כן, בין זה לבין להגיד שאני יותר גרוע מסינואר, הייתי אומר
שיש
יש כברת דרך.
נכון, שם כן? את זה בצד.
כלומר, יש פה ויכוח אחר, יש פה דברים, אני אומר דברים, אנשים אחרים אומרים דברים, כן. אני עושה תוכנית טלוויזיה שהיא חיה ובועטת,
כן.
ואומר דברים,
חיה ובועטת והכל... זה הדרך להגיד שלפעמים אני טיפה מגזים.
לא, בסדר. אבל okay. השיח פה, אתה יודע, השיח הוא שיח ישראלי. Okay. הוא לא שיח שזה, וכולם, כן, אבל בסך הכל, okay. מה שאנחנו חווינו פה בתשעה חודשים לפני המלחמה, mm-hmm. זה היה מלחמת אחים די במעמד צד אחד. כלומר, מי שהפך פה את המדינה זה צד אחד. תגיד. מי שיצא לרחובות זה צד אחד. מי שעשה סרבנות זה צד אחד. מי שפגע בביטחון זה צד אחד. מי שפגע בכלכלה זה צד אחד. מי שהפך פה את המדינה, פגע במרקם החברתי שלה, זה צד אחד. זו הייתה מלחמת אחים ש...
אני שואל מה תרומתך בכנות, ואולי תגיד,
תרומתי,
אולי תרומתך מסוימת, תרומתי, אולי מקיימת
תרומתי
כמוביל.
תרומתי ועמדתי, שאני,
אחי,
שאני נעמדתי שם. מול הדבר הזה.
חוץ מזה שנעמדת, יש כל מיני דרכים
כן,
לעמוד
שמה,
על הרגל. אני שואל,
מה,
לא יודע, אולי קצת הקצנת את השיח בתוכנית שם, במקומות אחרים, באמירות שלך, על משפחות החטופים, אני לא יודע, או בכלל.
כן, שמה, אז מה אמרתי על משפחות החטופים?
לא יודע, לא, אני לא עושה לך אוסף עכשיו של, אומר... אני, לא, אני שואל באופן כללי, כן. בסדר? אני לא באתי עכשיו, לא תכננו את הדיון הזה, כן. ולא הוצאתי לך
לא
את כל ההתבטאויות.
לא תכננו שום דיון.
לא, כן. הוצאתי את כל ההתבטאויות שלך בזה, אבל אתה לא חושב שאפשר להוריד טיפה ולמתן עכשיו, נעשה איזה צו פיוס, לא צו פיוס, משהו קצת, נמתן את עצמנו קצת
תגיד,
אחרי המלחמה.
תגיד, ארץ נהדרת למשל, גם יכולה קצת למתן?
בוודאי.
כן.
חד משמעי, אוקיי. בוודאי.
וערוץ 12 יכול גם קצת
בוודאי.
למתן?
בוודאי. וגם כן. ערוץ 13 וגם ערוץ 14.
אוקיי, בסדר, אוקיי. אז כולם יכולים למתן.
אז יפה
בסדר.
מאוד, אז בוא ננסה לעשות
יפה,
בחלקת האלוהים שלנו.
יפה, בין זה לבין זה שאחד כמו ניר גורדון אומר שהאויב האמיתי הוא נתניהו וסמוטריץ'
ובן גביר. אתה תגיד, אתה משווה את עצמך לניר לבין... גורדון, אתה מגיש תוכנית לך לא יודע, וגם אתה לא ידעת מי הוא עד לפני שעתיים.
בסדר, גם לא ידעתי מי זה הוא מהבית כנסת.
אז אמרו, בסדר.
אבל האנשים האלה מסתובבים פה, ויש פה איזושהי תודעה.
אבל האם כמה קיצונים האלה, מכל צד, הם הסיפור? אני חושב ש-80% מסכימים על הרוב, וינון. אנחנו לא יכולים עוד פעם להישאב לאותם קיצונים ולשרוף את המדינה. די, בטח לא אחרי המלחמה.
שמעתי שהם מחאו לו כפיים.
על זה מוכרים המילואימניקים שיוצאים משם, והלוחמים וההורים של הלוחמים בסדיר.
ראית את עוד דרוש אתמול אצלי?
לא,
אתה חייב לראות
לא
אותו.
הייתי
אתה
רק...
חייב לראות אותו.
מה?
אני מציע לכם לראות את עוד דרוש שיצא מה... הוא היה מילואימניק עכשיו, היה איזה כן. 3 חודשים בעזה וכדומה, mm-hmm. והוא איש של עשייה חברתית, הוא גם עובד בתאגיד באיזשהו בדיגיטל שם, וגם הוא סגן המנכ״ל של איזה עמותה על שם אימנואל מורנו, של משהו חברתי וכל מיני דברים כאלה, okay. והוא דיבר על המילואים ועל החברה הישראלית. אני ממליץ לכם לשמוע את זה, יש את זה גם בדיגיטל.
מה, בשורה התחתונה מה אומר?
שורה התחתונה... הוא אומר שהרעות על הרעות, mm-hmm. על האחדות, על המקום שלנו. הוא דיבר אגב על השוויון בנטל, דיבר על השוויון בזכות, הוא קורא לזה.
נכון.
כמו שאני אומר, על הזכות לשרת.
נכון.
ואיזה זכות יש לנו לשרת בצהל אחרי 2000 שנה.
נכון.
הוא אומר, סבא שלי במרוקו, סבא
אנשים.
שלי לא זכה לדרוך על אדמת נכון. ארץ ישראל. נכון. הוא אומר, נסעתי למרוקו, בכיתי על הקבר שלו, שהוא לא זכה לדרוך פה, אוקיי. כן? לא זכה להיות חייל. זו זכות שלנו.
מסכים איתך עדיין, כן? אבל אני רוצה להכניס מתחת לאלונקה עוד אנשים, סדר. שיהיה פחות קשה.
טוב.
תגיד, אתה באמת מעניין, באמת,
עכשיו באמת, תגיד את האמיתי או שאתה עושה את עצמך?
בדיוק, לגבי השוויון בנטל. לגבי השוויון בנטל.
כן.
אני בספק.
אתה יודע שאבא שלי, זכרו לברכה, היה מאוד קיצוני בקטע ש...
שהחרדים צריכים להתגייס.
מה אמר?
כל היום היה מדבר, היו עומדים, גרנו בירושלים, אז יש מלא קבצנים חרדים כאלה בצומת רמות, בצומת סנדריה, תמיד היו עומדים שם. תמיד הוא היה חופר להם, אתה צריך להתגייס, ואתם צריכים להתגייס.
והבן שלו מה? אתה מבין?
והבן שלו היה בקבע, וכל הילדים שלו היו בקבע.
לא, דיברתי על המקום לעודד גיוס. תחשוב מה יקרה אם רק אתה, שמקשיבים לך, ואני יודע שבמגזר מקשיבים לך, והחרדים, וגם צופים בפטריוטים, וגם במקומות אחרים.
כן.
רק היית מקים איזשהו קול, מרים קול, בואו תתנדבו, לא בכוח, בואו נמצא את הדרך, בואו במקום להיות הסמן המתנגד לגיוס החרדי, תאר לך, היית עכשיו רק מחבר אותם, מוצא איזה דרך, יושב עם המנהיגות שם, יושב עם פעילים כאלו ואחרים, עושה את זה, עושה משהו טוב, בואו ביחד נעשה את זה, בואו, בבקשה.
המגזר החרדי שרבים ממנו שומעים אותי ומקשיבים למה שאני אומר, יודעים איפה הסנטימנט שלי, יודעים כמה זה זכות בעיניי לשרת בצהל, וכמה זו מצווה להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל, והם יודעים את הדבר הזה, מקבלים ממני, אני לא חושב שאפשר לתת בקטע הזה יותר ממה שאני נותן, ממה שנתתי פיזית, וממה שאני אומר בנפשי וברוחי למען השירות של מדינת ישראל. אחרי שאני אומר את זה, אני נגד הכפייה, נגד הקמפיין, נגד החרדים.
שמתי בצד את הכפייה ואת הקמפיין. בוא תגיד, תצא באמירה.
אבל זה האירוע. והם יודעים שאני בעד. והם יודעים שאני חושב, ואני אומר הרבה פעמים, שמי שלא לומד צריך לשרת בצבא, והם יודעים את זה, והתהליך הזה קיים וקורה. אבל אני נגד העליהום על החרדים.
אז רגע, שמנו את זה בצד. למה לא תנסה לעזור? בגיוס. במקום להיות סמן, למשל לשבת בקבוצות חשיבה, לעודד אותם לבוא בהסכמה.
אני יושב כל בוקר בקבוצת חשיבה.
אז תבוא בהסכמה, תעודד אותם לבוא לצבא.
קבוצות חשיבה, באמת יש לי זמן לקבוצות חשיבה. אבל ככה אני לא עומד באומס.
אתה רק מחזק את כל הקיצונים שם. תעודד את אלה שכן יכולים להתגייס או רוצים.
לפני דקה, כן, אתה דיברת על השיח. תגיד לי, על השיח נגד החרדים, אתה לא חושב שהוא אלים? אתה לא חושב שהוא פוגעני? כן? כשאמרת לי את התרגיע, את השיח. מה שעושים לחרדים, מה שעשו אתמול בארץ נהדרת לחרדים, זה לא פוגעני? אין משפחות של חרדים שנפלו להם חיילים, שנפלו להם אנשים? אין משפחות שקולות, אין חיילים חרדים בנצח יהודה, בחץ, בזה, איך קוראים שם, בגבעתי, תומר, כל הדברים האלה. אין חרדים? למה עושים להם את זה? למה עושים להם את זה? למה לוינסון דיבר ככה על הבנות שירות לאומי? למה? למה עושים להם את זה? כי הם דתיים ויש פה קמפיין על דתיים, ואני לא אתן את ידי לדבר הזה.
אוקיי, תודה. אז אתה נגד הקמפיין, ואני רוצה שתעזור לנו. תעזור לגייס חרדים. בוא, זאת תהיה המצווה שלך לשנה הקרובה.
טוב.
תודה.
אני גם חושב, טוב, עזוב את זה.
אז אחר
רב סרן תומר הרינגטון?
כן.
או הרינגטון?
הרינגטון.
הרינגטון.
אבל שניהם תופס.
מפקד פלוגה ברוכב שמיים. רוכב שמיים זה המזלטים, לא?
כן, יחידה של מזלטים, מטוסים קטנים שמספקים חוזי, טקטי לרמת הגדוד.
תשמע, כבר הלכתי לאיבוד בכל המזלטים והמלטים וכל הזה. יוסי יהושע היה טייס מזלט בשירותו הצבאי, אבל אני לא הבנתי, יש קטנים, יש גדולים, יש רחפנים, יש מטוסים ענקיים בלי טייסים. תעשה לנו רגע סדר בכל האירוע הזה.
יש מילואימניקים שקונים רחפנים ומגיעים ליחידות.
לעשות בזה סדר זה ייקח יותר מכמה דקות.
אה, זה עסק מורכב.
אבל בגדול יש כמו שאמרת, הכלים בכל מיני גדלים. יש רחפנים, שזה הכלים שהם עולים בצורה אנכית, עם ארבעה מנועים ככה שעולים מהקרקע ישירות. יש את המטוסים שהם טסים בצורה אופקית, והם תופסים את כל השכבות של הגובה בשמיים. והיום יש כלים עם יכולות כאלה ואחרות שלא נפרט פה. ורוכב שמיים זה אחד מהכלים האלה, שבעצם מספק את
ה... אז מה זה רוכב שמיים? מה הגודל שלו? מה הוא עושה?
אני לא רוצה לפרט יותר מדי על הגדלים, כי זה דברים ש...
אוקיי.
אנחנו אותי בדיוק לא לפרט, אבל בגדול זה איזשהו כלי. מטוס קטן, שאנחנו משתמשים בו ונותנים מענה לגדודים.
הוא חמוש?
מספקים להם חוזי. מה זה?
הוא חמוש?
הוא לא חמוש.
אז הוא נותן בעצם חוזי, מצלמות.
נכון.
אוקיי. ומה אתם עושים במלחמה?
במלחמה אנחנו מצטרפים בעצם לגדודים. יש לי צוותים, מפקצים בפלוגה, גם סדירים, גם מילואים, שבעצם מצטרפים לגדוד, עושים איתם תנועה על קרב, תחנות לקרב, לכניסה, ובעצם נכנסים עם אותם כוחות, יושבים בצמוד למגדים, למגדים של החיר, של השריון.
לא בחפק, בחוץ, בפנים עם המגד.
לא, עדיפות בפנים, יכולים גם בחוץ בחלק מהמקרים, אבל אחד הדברים שאנחנו לומדים במהלך המלחמה הזאת, שככל שהצוות יותר קרוב ויותר מחובר ללחימה, יושב ביחד עם, עם המגד, המענה הוא באופן טבעי הרבה יותר טוב.
כמה כאלה יש? פלוס מינוס, לא יודע, כאילו, לכל...
גם, עדיף שלא נדבר מספרים.
אוקיי, לא מספרים,
אבל... אבל לכל גדוד נתתם...
אחד לגדוד כאילו?
לא היה לכל גדוד. לא היה לכל גדוד.
לא היה לכל גדוד, כן.
הייתי שמח מאוד שיהיה, אבל לא התאפשר.
זאת אומרת, היו גדודים בעזה שלא היה להם?
כן, קצת שני היה להם מענה אחר.
אבל לכל חטיבה היה. אבל לכל חטיבה היה.
כן, והיה מענה אחר.
לכל חטיבה, אני כן יכול להגיד שכמו שדיברנו קודם על זה שיש כבר המון המון כלים באוויר, אם זה רחפנים, אם זה מטוסים יותר גדולים, יותר קטנים, אז הגדודים האלה והחטיבות הם כן קיבלו איזשהו מענה.
אוקיי, עכשיו כשאתה יושב ומפעיל את הרוכב שמיים הזה, אתה נמצא פיזית איפה ליד מי ואיך מקבלים את ההחלטות?
אז המפקד צוות, הוא נמצא בשאיפה, צמוד למגד.
בשטח?
בחפק מגד.
או בקדמית.
בשטח, בדיוק.
בפנים, בפנים,
בפנים, בפנים, בתוך השטח ממש.
בתוך השטח ממש, הוא נמצא אחד איתו, הוא מבין את התמונת מצב, שמתהווה בעצם, ומפעיל בעצם לצורך, לצורך של הגדוד. אם הוא מגיע ליעדים מסוימים, אם הוא צריך איזשהו חוזי על אזור מסוים, אז הצוות יודע בעצם לעשות את זה.
אוקיי, ומה מבחינת העבודה שלך זה הפסגה, מה מרגש אותך, מה...
מה מרגש אותי?
כן.
אני יכול להגיד לך שמרגש אותי לראות את ה... קודם כל את האנשים הטובים שגם יש ביחידה, גם בצבא כולו, כן? אבל אני גדלתי ביחידה, אני כבר עושה קרוב ל3.5 שנים מילואים ביחידה, והאנשים פה, אנשים מעולים, שלא משנה איזה בעיה תיתן להם, הם יחפשו לתת פתרונות. איך אפשר ולא... לא למה לא, אלא איך אפשר. ואותי הדברים האלה מרגשים.
אבל מה ההישג? ההישג הוא לנגיד להרוג מחבל.
מה אתם עושים? מה אתם מחפשים?
הרי אתם לא מחסלים, הרי מעבירים לכם אין כלי התקפי. אז זה קצת מה ההישג, נכון.
אבל מה שאנחנו עושים, זה בגלל שאנחנו לצורך הדברים יושבים צמוד למגד, אז יש שם גם בדרך כלל בכל צקג, בצוות קרב גדודי. יש לו גם פלוגת שריון. לצורך הדוגמה, יש לו עוד כלים, יש לו כלים תוקפים, יש חירניקים. ברגע שיש זיהוי, אתה מכווין את הגורם הישר רלוונטי הכי קרוב על הזיהוי.
המשימה העיקרית שלכם מה היא לזהות אויב?
סגירת מעגל אש על אויב וכן, לספק חוזי. וזה עוד דברים שמעבר לגדר, מעבר לטווח ראייה של
אבל זה עסק אמור להיות מאוד מורכב, לדעת לזהות מי אויב, מי לא אויב, בין אזרחים, חמושים, לא חמושים, כל הדבר הזה, איך מפתחים את היכולות האלה?
יפה, אז זה בדיוק אחד הדברים שאנחנו עושים, בזה שאנחנו מצמידים את הצוות לחפק מגד. כי בצורה הזאת הוא מחובר, הוא מכיר את האנשים, הוא יודע איפה הם הולכים להיות, יש בסוף את המסורות של צהל, אתה רואה איפה האנשים נמצאים, אתה מחובר לתמונות מצב בצורה מאוד, מאוד קרובה, ואתה בבקרה על הדברים, שזה משהו שאנחנו גם לומדים, למדנו תוך כדי, שכשצוות הוא מפעיל מבחוץ, הרי בסוף זה כלי אווירי, שהוא יכול לטוס מספר קילומטרים, והוא יכול בעצם להיות בקשר ולהגיד להם א', ב' וג'. אבל המענה הטוב ביותר, להבדיל בין כוחותינו לאויב, להבין מה קורה, זה קורה כשאתה צמוד למגד. או לחפק שלו, או לכוחות.
שהוא נותן לך איפה הכוחות שלו, ואיך היכול להיות שלך לזהות אזרחים או מחבלים?
תראה, בסוף אנחנו, אתה יודע, אתה נכנס לך ניונס, אתה יודע שיש איפה אמורים להיות אנשים ואיפה לא אמורים להיות אנשים. וברגע שאתה מבין שזה אזור שלא אמורים להיות בו אנשים, אתה יודע להגיד, יש פה משהו חריג.
שאלה קטנה ואחרונה, נגיד והיית יכול לגייס צוות של חרדים, זה היה עובד למשל מבחינת שילוב ראוי, שילוב נשים, יש מגבלה כזו או אחרת, אם היו אומרים לכם, הוא יכול בוודאי שהוא יודע, מה זאת אומרת, מגבלות כאלה ואחרות שהוא נמצא, האם יש שם נשים בצוותים?
חרדים שיהיו תעשם רוכב שמיים.
לא, ברצינות, מודאי.
אז בוא אני אגיד לך ככה, אני חושב שקודם כל יש לנו גם צוותי לוחמים וגם צוותי לוחמות.
אוקיי.
והייתה מורכבות מסוימת בהתחלה, לשלב את צוותי הלוחמות. היו מגדים שהיו סקפטיים, אמרו שילוב ראוי וכאלה, אבל בסוף כל מגד, אני יכול להגיד, היו צוותי לוחמות מעולות בפלוגה, שברגע שנתנו להם את הצ'אנס, לא הסכימו גם להוציא אותם. הייתי צריך לריב, הייתי צריך רוצה להוציא את הצוות לרענון אחרי חודש שהוא בחניונס, ליומיים בבית. אין, אנחנו לא יכולים בלי הצוות, חייבים את הצוות.
יפה, אבל אם היית מקבל צוות שחרדי, היית יודע לתת לו את המעטפת שהוא צריך?
גם צוותי חרדים, אני חושב שבמלחמה, אז אתה מבין שיש דברים יותר גדולים, ואתה מכבד כמה שיותר. אבל בסוף אתה מסתדר עם מה שיש. וזה הגדולה, גם של הצוותי בנות, אני אומר את זה כי הם בסוף גם הסתלבו עם בגדודים, שגם שם היו חבר'ה דתיים, שעל פניו זה יכל לעבוד איזושהי בעיה. והתגברנו על זה. ואני חושב שגם עם צוותי חרדים, זה משהו שאפשר לעשות.
אוקיי. רב סרן תומר הרינגטון, מפקד פלוגה ברוחב שמיים, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
תודה. יש שר אמר הרינגטון, אתה יודע, הרינג זה הדג מלוח.
כן, של שבת, שהפסקת לבוא.
בשבת, שאוכלים.
שהפסקת לבוא, כן. תמיד אתה מזכיר, ערב בשישי פגעת, איפה בשבת בבוקר? חורף.
תשמע, אתה מבין? אבל תדבר פה יותר מדי, בסוף מבני ברק יעשו פה שליחות, כאילו להביא הרינג.
חמישי היום, חמישי שמח. וואו,
ליל שישי.
כן.
וואו.
כל מיני פורים.
כן,
יש... אין כמו פורים בבני ברק. אין כמו בני ברק בפורים.
כן, אה?
כן.
כן, כל פורים עולה לי מחשבה לבוא לבני ברק בפורים, כאילו...
תבוא, זו חוויה, אני כל שנה שם.
כן, כאילו לעשות אולי איזה אירוע, אתה יודע, אני חושב לעשות איזה אירוע. לא, אירוע,
עושים סיבוב בין כמה...
לא, לא סיבוב, שאני אעשה איזה אירוע.
אתה תפיק אירוע?
כן.
וואלה, נו.
אבל זה יותר מדי הפקה ויותר מדי דברים, אז אין לי כוח. רוצה לנוח, רוצה איזה... אני כל הזמן עייף, עובד, עייף, וכל מיני כאלה. טוב, נמצא איתנו סגן יונתן בן חמו. אחרי הפרסומות הוא איתנו. שלום סגן יונתן בן חמו.
שלום, בוקר טוב.
סמך מפה בגדוד 603, נפצע קשה במלחמה, ולצערנו קטעו לו רגל. מה המצב?
מצוין, אחרי בוקר.
כן, למה?
תקשיב, אני קיבלתי את הפרוטזה שלי לפני יומיים, והולך מצוין, אתה לא תאמין, עכשיו אני נוסע באופניים, במסדרונות השיקום.
מה, אתה ישר הולך עם הפרוטזה? לא צריך להתארגן, להתאמן, להתרגל?
אני אראה לך סרטון אם אתה לא מאמין, תכף, אינון.
זה מאוד כואב, זה מאוד קשה, אבל...
כן, זה כואב וקשה?
כן, צריך פשוט לזרום עם זה, להרגיש שאתה הולך בטבעיות.
וכאילו, זה עניין של הרגל, פשוט ללכת וללכת.
כן.
איך הייתה התחושה הראשונה כשהלכת, ראיתי את הסרטון השבוע?
בהתחלה זה היה מאוד תסכל.
למה?
כי זה לא בדיוק מה שאתה מתאר לעצמך. בן אדם פה שגם כל האנשים שנקטעו להם פה הרגליים כאילו פרוטזה, הם במחשבה שלהם, הם פשוט מקבלים אותם, מתחילים ללכת. אבל
זה לא ככה.
מאוד כואב, וזה לא ככה, וזה באמת קשה.
והכאב הולך ופוחת?
כרגע אצלי הוא לא פוחת, אבל האנשים האחרים שכבר נקטעה להם הרגליים, והיו פה והעידו לנו והסבירו לנו, אז הם אומרים שכן, שזה הולך ופוחת, ויותר קל.
בסוף זה לא כואב?
זה כואב, תחשוב שכל המשקל...
לא, בסוף, כאילו, אחרי שאתה שנה עם פרוטזה, נגמר הכאב?
כן, אומרים שמתרגלים לזה.
איפה הכאב, בגדם?
כן, תחשוב שכל המשקל של הגוף נשען על הגדם.
כן.
זה אזור שהוא לא רגיל.
עכשיו, הגדם שלך הוא מתחת לברך?
כן, מתחת לברך.
וואו.
יש לך כאבי פנטום?
כן, עדיין, לצערי.
עדיין?
כן.
חשבתי שעבר לך.
אבל אני מנסה תמיד להסתכל חצי הכוס המלאה עכשיו.
נכון.
כששמו לי את הפרוטזה, אז אני אומר את כאבי פנטום, אז אולי עכשיו באמת אני מרגיש את הרגל שאין אותה. ואז אני מחבר את זה לתוך הפרוטזה.
כן.
כביכול מרגיש את הפרוטזה.
מה חוץ מזה, התארגנת על דירה עם נגישות וכל האירוע?
כרגע בפתרון זמני. נתנו לנו משרד הביטחון שכירות לשנה.
איפה?
באשקלון.
באשקלון. באשקלון איפה שאני.
גם ליד השיקום.
אתה עדיין בשיקום, באיזה סטטוס אתה מבחינת שיקום?
אני עדיין מאושפז בשיקום בתל השומר. ואני מאמין ש...
מתי שיקום יום?
שלושה שבועות. ברגע שאני אוכל ללכת כמו שצריך, אז ישחררו אותי לאשפוז יום.
תגיד יונתן, קצת לקחים, הבנות, תובנות שלך מהשיקום, איך אפשר לסייע יותר, איך המערכת, אם זה אגף השיקום, אם זה בית החולים, אם זה האזרחים, אם זה מבקרים?
כן, אני קודם כל, אגף השיקום לדעתי הוא צריך לבוא לפה יותר, שנציגים שבאמת מבינים בתחום יבואו לפה. זאת אומרת, בן אדם שנפצע היום במלחמה ומגיע לשיקום, הוא לא יודע למה הוא זכאי ומה הזכויות שלו. וזהו, פשוט קופצים למים, מה שנקרא. וצריך וחייב שיגיעו לכאן נציגים של משרד השיקום ובאמת ילוו את הפצועים ויראו להם את כל מה שהם זכאים. אני, אתה יודע, אני מקבל מידע תוך כדי תנועה. לצורך העניין, אמרו לי, אתה זכאי להשכרת רכב כדי להגיע מהבית לכאן וכו'. אבל קיבלתי את המידע הזה רק אחרי 3 חודשים. אתה מבין? עכשיו, מבחינת האזרחים, לא להביא עוגות ודברים משמינים.
נכון.
כי האנשים פה, אני לצורך העניין תפחתי לפחות 10 קילו, וזה מאוד מקשה עליי.
כן, לא רציתי לפתוח את זה, אתה לא רציתי לפתוח
את זה. עלית ב10 קילו?
אתה יודע מה הולך שם?
יש לי פה ערים של עוגות.
ובחנוכה מנופים של סופגניות,
וזה לא שאתה יכול לצאת לריצת בוקר קלה.
לא, פשוט מקובל הכיסא. ומבחינת מי שבאמת יכול לעזור, לדעתי האנשים פה, גם אני רואה את זה על עצמי, הטיפולים הם לא במהלך כל היום. זאת אומרת, בוא נגיד, נקווץ את כל הזמנים שהטיפולים אולי זה 2-3 שעות, ובזמן הפנוי, אז אנשים באמת אין להם מה לעשות, ויוצא מצב שהם אוכלים עוגות. אז אם אנשים יכולים לסייע בנתינת ועברת ידע, זאת אומרת, לצורך העניין, יש פה אנשים שרוצים ללמוד אנגלית. אז אם יבוא בן אדם שלצורך העניין יבוא, יישב עם אותו חייל פצוע, ויישב איתו שעה בשבוע,
תקשיב, אימצתי את זה עכשיו, תקשיב, נתת פה רעיון שלא חשבנו עליו, למרות כל השיחות בינינו, מורה לאנגלית, אני מטפל בזה. זה רעיון מבריק, מבריק.
זה לא רק אנגלית, זה יכול להיות בכל תחום.
איזה תחומים, למשל?
אנשים. תראה, אני מסתובב פה קצת בקרב בני הנוער או הצעירים, לצורך העניין, אנשים פה מעניין אותם השקעות, או איך עובד עולם המסחר, או דברים כאלה. סתם אתך דוגמה. ואם יבוא לפה בן אדם ויעשה פעם בשבוע,
טופה לך בזה, אבל טיפלנו לך, גם דיסקונט, גם ברק קפיטל, לוקחים אתכם לזה. הלאה, תן לנו רעיונות שאנחנו לא מכירים, כן? חשוב שגם הקהל ישמע, אם יש להם...
לפה אתה יכול לגזור למגוון נושאים. יש פה אפילו חוגי ציור והכנת אוכל ותבשילים. אז צריך למלא לאנשים את הלוז, פה בצבא, אתה צריך למלא לאנשים את הלוז כדי שלא יגיעו לשיעמום בטלה ואתה יודע, לדברים לא טובים. אז... זה הזמן, זה הזמן, כי הזמן הזה הוא לא יחזור לעולם.
אוקיי.
איך הייתה המסיבה עם שרית חדד?
הייתה מסיבה מושקעת, מאורגנת. אני רוצה להגיד תודה רבה לעמותת נותנים תקווה, שבאמת נותנים פה תקווה לאנשים ועוזרים.
כן, שמואל משה הצדיק.
כן, שמואל משה, שהוא המנהל של העמותה, והם עושים הכל בשקט ובצניות, ועוזרים פה לאנשים, באמת, מהלב, מה שנקרא בסדר אפילו, אפשר להגיד. כל בצניעות ובלי עכשיו כל מיני בלגן, רעש, צילומים ותמונות.
אוקיי, בינתיים האמריקאים מוצאים תוכנית שלום חדשה, התגובה הראשונית שלך. יונתן בן חמו.
אוהבים אותך, יונתן.
סגן סמך מ"פ בגדוד 603, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
עכשיו נמצא איתנו סרן במילואים אמציה בלוך, שלום.
בוקר טוב יוסי, בוקר טוב ינון.
מדריך סיורים קולינריים בשוק מחנה יהודה. אתה מפקד מחלקה בגדוד 9255 של חטיבת הצנחנים הצפונית. חיסלתם, אני קורא, מעל 15 מחבלי חיזבאללה. יפה. ירושלמי מבטן ולידה, מדריך סיורים בשוק מחנה יהודה. ואיך אנחנו יכולים לעזור לך?
אז ככה, דבר ראשון, אני כמו שאר המילואימניקים, חזרנו ככה מהמלחמה על החיים עצמם, הנחיתה כזאת, פתאום הדיסוננס בין העולמות. אני חזרתי לשוק, ופתאום כזה אני מחפש עבודה, אני מחפש לחזור למה שאני אוהב לעשות לי טוב בזה, ואני רגיל שיש לי המון 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 עבודה לפני המלחמה, ואני חוזר, פותח את הטלפון של העסק, את המילים והכל, אני רואה פניות שלא הספקתי לחזור אליהם, ופשוט כזה אין עבודה, וכזה לאט לאט מנסים מה לעשות, וכן אנשים מנסים לפרגן לך מילים לי והכל, ועדיין צולע ומקרטע ומנסים ככה לחזור לשגרה לאט לאט. ובעניין הזה גם להגיד ככה תודה רבה על כן מרגישים את הסרגון, גם שאלי במילואים בחזית במלחמה מאוד הרגישו את הסרגון ככה של עם ישראל, וגם השוק ממש כזה סוחרים מהשוק כל פעם הציעו לי לקחת דברים, קשו אליי תבוא לקחת דברים לחבר'ה שלך והכל. ואני אגיד שבשוק מחנה יהודה יש סיפור, הוא חגג בדיוק בקיץ האחרון 100 שנים, יש לו סיפור מאוד ירושלמי, יש לו סיפור שהמגוון שמרכיב אותו, החניות הסוחרים. אני גדלתי ברחובות השוק מגיל 4, אבא שלי ככה היה לוקח אותי איתו.
מאיפה אתה בירושלים?
אני עכשיו גר ברחביה.
ואיפה גדלת?
גדלתי בשכונת גילו, עד גיל 7, ואחר כך עברתי לשוב עד ירושלים. ואת השוק, אני ממש אבא שלי, עד היום יש לו ככה חברים טובים בשוק. אני בן זקונים. אז בחתונות של אחים שלי, בבר מצוות והכל, היו מגיעים חבר'ה מהשוק שאבא שלי היה חבר שלהם, ואבא שלי ממש היה מסתובב המון 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 המון, ממנו קיבלתי את האהבה למקום הזה.
לי הייתה חנות בשוק אגב.
לך? איזה חנות הייתה לך?
חנות של אשתי, קראו לה תכשיטה, ברחוב האגוז.
אז השוק אני מניח שאתה, כמו שאתה יודע, מאוד 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 השתנה, לטוב ולרע.
לא, זה היה בהתחלה, אנחנו היינו מההתחלה של השינוי של השוק, בתקופה שיוסי מזרחי פתח את הבית קפה שלו שם.
קפה מזרחי.
כן, אז שם אנחנו פתחנו ברחוב האגוז, היום יש שם בר לדעתי, בחנות, ליד הפינה שם, עם, כבר שכחתי את השם של הרחוב שליד, כן.
תגיד, איך השוק עובד עכשיו, או איך הוא עובד במלחמה, אם הייתה ירידה?
אני אגיד לך מה היה ירידה, דיברתי עם סוחרים, אני כן אגיד לך שביום שישי האחרון, גם המזג האוויר יפה, וגם ככה המון המון השתחררו מהמילואים, פתאום הרגשת ככה את הקסם הזה חוזר לשוק, את האווירה המיוחדת, אבל חד משמעית מרגישים שינויים, במלחמה חנויות נסגרו, חנויות נפתחו, דברים קרו והשוק השתנה. עכשיו אני כן אגיד שהשוק הזה יש לו איזה סיפור, ואני אגיד שבשוק אם אתה עומד בבוקר, תבוא שעה מוקדמת, ותסתכל ימינה ושמאלה, אתה ממש תראה נזירות מהעיר העתיקה, וכמרים, וחרדים שבאים מהשכונות ליד, ואפילו בוועד סוחרי שוק מחנה יהודה יש ערבי, יש איזה משהו בשוק שמרכיב כל האוכלוסיות, את החבר'ה שבצלל שבאים לשבת ברוסטרס בבוקר, יש איזה קסם כזה שמרכיב אותו, ובעצם הסיור שלי, כל הרעיון שלו, שחוץ מקולינריה, שאני מביא את כל קולינריה הירושלמית, ואני ממש בוחר את המנות המיוחדות ועם הסיפורים ובחפידה.
מה הפינה שאתה הכי אוהב בשוק?
אבל אני אגיד לך, אני גם מביא את הערך המוסף ככה של כל הסיפורים והאנקדוטות והכל. הפינה שאני הכי אוהב זה בגדול האנשים של פעם, נגיד לצורך העניין רחמו, עד היום נמצאים שם מירב ולירון הנכדות של רחמו.
כן.
אתה נכנס, ושמע הסיפורים, והמקום כמו פעם. המנה שאני הכי אוהב זה...
היה שם גילה, לא? היה שם ברחמו... אתה לא מכיר אותו?
אתה היית בסיירת מטכ"ל.
כן.
ואבא של מירב הוא אחד ממקימי איצי גילה, אחד ממקימי סיירת
מטכ"ל. גילה, כן, זהו. אוקיי, זהו, לא התבלבלתי. כן, כן. ברור. אני זוכר אותו, אני זוכר אותו. הייתי אוכל ברחמו, אני גרתי בנחלאות המון שנים.
אז אני אגיד לך יותר מזה, שגם אבא שלי היה ביחידה... בשנות עם אהוד ברק וביבי וכולם בשנות ה-70.
וואלה.
הוא לא סתם, הוא גם היה חבר טוב של איצי גילה, ולא רק זה, לא מזמן הדרכתי גם בשוק את האלוף ניצן אלון. כן. והוא היום מפקד על כל העניין של החזרת השבויים והנעדרים במלחמה הזאת.
נכון.
אז הוא ממש בא איתי לסיור, ככה עם החברת הייטק שעובד בה היום, והלכנו ככה לרחמו, דיבר יחד עם מירב, כל מיני סיפורים מפעם, על דאות ועל נחמיה.
יפה.
וכל החבר'ה של פעם מהיחידה, וככה, אז סגירת מעגל נחמדה.
אמרת שאיך אנחנו עוזרים לך?
טלפון, משהו?
אז אני אגיד לכם דבר כזה. אני בגדול עובד יחד עם ארגוני, בעיקר עם הייטק וארגונים וכאלה, ויש לי גם סיורים פתוחים לזוגות בשפה שהם בימי חמישי בערב ושישי בבוקר. אני יכול להגיד את המספר הטלפון שלי?
בטח.
אז ככה, המספר שלי זה 050 921-0800, ואפשר גם למצוא אותי בגוגל, תחפשו המציע כמו המציע מהפרלמנט, ותחפשו הירושלמי או סיור קולינריה, המציע כמו הפרלמנט, והירושלמי או סיור קולינרי, אתם כבר תמצאו אותי, ואני מבטיח מי שבא איתי לסיור, נהנה עד הגג.
אמציה בלוך, סרן במילואים, תודה שדיברת איתנו, יישר כוח.
תודה רבה, ויום נעים, ושבת שלום לעם ישראל.
תודה, אחרי הפרסומות ניפרד מליאור פרחי.
תיזהר ממנה. אדם טוב, לקח קשה את הסיפור של
שידית. הרבה אנשים אהבו אותו מאוד.
נכון, מאוד. הייתה לו תוכנית רדיו בכל יום חמישי, בין 12 ל-2, עם כל הקלאסיקות. הוא גם אהב לחדש המון קלאסיקות. את סיגליות הוא עושה יפה, אני עומד על החומה.
מכירים את השיר? מי לא מכיר את השיר? נהג, תסביר להם מאחורה.
יש לה זוג העיניים, איתה ממביטה, כמו אל השמיים, היא פיתחה שיטה. מבט אחד ממנה, ואתה כפור, תחזור מהר להנה, כולם כבר ניסו. תיזהר ממנה, היא כמו דבורה מיד עוקצת, סתם מסכה שהיא לובשת. תיזהר אחי, כי אותך היא מחפשת. תיזהר ממנה, היא כמו דבורה מיד עוקצת, סתם מסכה שהיא לובשת. תיזהר אחי, לכולם היא משחקת. הלכתי ובדקתי אם זה אמיתי, חבל שלא שמעתי, עצרה נשימתי. מבט אחד ממנה ואתה כפור, תחזור מהר להנה, כולם כבר ניסו. תיזהר ממנה, היא כמו דבורה מיד עוקצת, סתם מסכה שהיא לובשת. תיזהר אחי, כי אותך היא מחפשת. תיזהר ממנה, היא כמו דבורה מיד עוקצת, סתם מסכה שהיא לובשת. תיזהר אחי, בכולם היא משחקת.
נגיד תודה לשר פלסנר שערך את התוכנית, לאחראי על השידור טל אשל, לאורחים בדיגיטל מיכל קדוש, אני רומנו ורעות מתיתיהו ארגון. תודה יוסי יהושע, מכונה יושי יוסוע.
שבת שלום.
צ'אבס תקנות בורה מיד עוקצת, סתם אבטחה שהיא לבשת, תזרעי תוכנית.